קומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב לדבי וינטר.
בוקר טוב.
מודה לך שבאת לאולפן. אם, אם, אם הייתי צריכה לסכם במשפט את השיחה שממנה אנחנו מתחילות להבין למה אנחנו נפגשות פה היום, אבל תדייקי אותי אם אני טועה במשהו. חתונה של הבן שלך, הבן אליהו, תמוז, שנת 2008.
בתשע.
הנה. נגמרת החתונה, בעלך מחזיר את האחים של הקלה הביתה, לאיזו עיר?
לאלעד, מקריית ספר, לאלעד.
ובדרך נהג מכבי אש, עושה פרסה במקום שאסור לעשות בה עבירת תנועה, ומתנגש חזיתית?
הוא לא התנגש, הוא פשוט חסם את הכביש לכל רוחבו, ובכביש לא היה שוליים. אז בעלי שהגיע עם הרכב, לא יכל אפילו לברוח לאיזשהו מקום, פשוט נכנס בו.
ובעלך נהרג במקום?
הוא נהרג במקום, והילדים נפצעו בדרגות פציעה שונות.
ארבעה ילדים היו באוטו?
כן, פציעות חמורות אפילו. בסופו של דבר, ברוך השם, חזרו לביתם אחרי הרבה חודשים של טיפולים ואשפוזים.
זאת אומרת, הלילה השמח הזה של משפחת וינטר.
וינטר וציטרינבוים, כן.
איך אומרים?
ציטרינבוים.
ציטרינבוים. נגמר באסון, במקום שבע ברכות, שבעה ימים של אבל. והנהג, מה קורה לנהג הזה? אופר קוראים לו, נכון?
הנהג כנראה קיבל הלם מאוד מאוד גדול, ועבר משבר לא פשוט, עדיין במצב נפשי לא הכי תקין, ממש די מעורר, מטופל בכל מיני, גם במחלקה פסיכיאטרית, וגם אני יודעת שהוא גם נוטל תרופות, לא פשוט, סיטואציה לא פשוטה בכלל וקשה.
הוא מגיע לשבעה?
לא, הוא לא הגיע לשבעה.
היה ברור שהוא עשה עבירת תנועה והאשמה קשורה אליו? מיד זה היה ברור בחקירת התאונה?
בחקירת התאונה, כשבעצם, כשנודע לי שישראל נהרג, אז נסעתי לבית חולים תל השומר.
לשם לקחו אותו?
לשם לא לקחו אותו, לקחו אותו ישר לאבו כביר. אבל לי אמרו שהוא שם. ואז באתי לשם, ואז אמרו לי שהוא בעצם נהרג. והגיע לשם בוחן תנועה. הבוחן תנועה אמר לי שעשו איזושהי חקירה, וברור שהנהג של המחבש פשוט עשה עבירת תנועה, אין פה שאלות. וזהו, זה מה שהיה.
אני רוצה שנייה שנחזור ללילה הזה, אם את מרשה, אם אפשר. ובעצם איפה את נמצאת? מסתיימת החתונה, אנחנו יודעים מה זה כששמחה נגמרת, מותשים, הרגליים כואבות מהנעליים הלא נוחות של החתונה. ואנחנו מותשות גם מכל ההכנות שהיו קודם מבולבלות ושמחות ביחד, וכל הרגשות מעורבבים. וישראל עליו השלום הולך להקפיץ, שהבנתי ונדבר על זה עוד בהמשך, איזה איש ענק הוא היה של חסד, הנה חסד בגפו הוא עושה. ואת נוסעת הביתה עם שאר הילדים? מה היה?
חלק מהילדים שלנו חזרו עם שכנים וחברים לירושלים.
כי אתם הורים לעשרה ילדים, וצריך מקום באוטו.
חלק נשארו איתי. הקטנה נשארה איתי, ונשארו איתי גם כן חלק מהילדים. ובעצם אני יורדת למטה, איפה שהייתה החופה, עם מי שמכיר את האולם.
איפה זה היה?
בקרית ספר.
איפה בקרית ספר?
נוף.
מכירה בטח.
ואז אני ירדתי למטה וחיכיתי לו. פשוט חיכיתי, ידעתי שהוא צריך לקחת אותם ולחזור מיד, כך קבענו. המחותנים שלי, ציטרינבוים, הרגישו כנראה לא נעים להשאיר אותי לבד, אז הם פשוט נשארו גם. ואחרי, לא יודעת, זה בערך רבע שעה, משהו כזה, אז חשבתי לעצמי, אני אתקשר אליו, נראה איפה הוא, בטח כבר אותו מגיע. והתקשרתי, והוא לא ענה. חשבתי אולי פלאפון על שקט, אולי בשומע מוזיקה, אולי
כאילו, הוא אמר, היה אמור להקפיץ את ארבעת הילדים לאלעד ולחזור, לקחת אותך מקריית ספר לירושלים, איפה שאתם גרים, כן.
זהו, והוא לא ענה לטלפון, אחרי שתי דקות ניסיתי שוב, ומישהו ניתק. זה היה קצת מוזר. חשבתי, אולי נגמרה לו הבטריה, בכל זאת ערב שלם, עם החתונה, זה ערב ארוך. טוב, זהו. ואז התחילו להגיע טלפונים למחותנים, דווקא לציטרינבוים, ומישהו סיפר שהייתה תאונה, והם ידעו מה המצב, כי ישראל נהרג במקום, אבל הם לא רצו להגיד לי.
כאילו, אתם עומדים למרגלות האולם, אני מדמיין את המקום בדיוק כולנו מכירים בקריית ספר, למטה שם, מרכז מסחרי כזה, ואת בעצם, יש ידיעה אצלם שאסון קרה, אבל את עוד לא יודעת.
אני יודעת שהיה אסון, אני שואלת מה קרה לנהג, מה קורה עם ישראל, אז הוא אומר לי, רגע, אני אבדוק, מטפלים בו, זהו, זה בערך מה ששמעתי ככה הרבה זמן.
מה עובר עלייך ברגעים האלה?
מתח מאוד גדול. קשה להבין את זה, זה הרגשה שכאילו לא יודעים למה, מה הולך לקרות, כאילו ממש הרגשה של חוסר אונים. ואני מתחילה להתקשר לכל מיני בני בית שגדלו אצלנו בבית ישראל, אחד מהדברים שלו היה אז לטפל בבני נוער נושרים. חלק מהם התנדבו במדע או עבדו, ואני מתחילה טלפונים, תקשיבו, הייתה תאונה. הייתם איתנו לפני כמה זמן בחתונה.
כן, הם באו.
יצאתם מפה מהחתונה. הייתה תאונה, אני לא יודעת מה עם ישראל. תבדקו לי מה קורה. תבדקו מה קורה זהו, ואז גם הם לא כל כך רוצים להגיד לי בעצם מה קורה, ואני לא יודעת אם איזה, כל פנימי אמר לי שקרה משהו מאוד גרוע, אבל אני לא יודעת כמה גרוע. אני נכנסת עם הילדים לרכב של משפחת ציטרינבוים, מצטופפים, כן? ומתחילים לנסוע, לא יודעת לאן. בעצם בהתחלה נסענו לבלינסון, כי אמרו שאולי הוא בבלינסון, ואחרי זה טיולים של אני לא יודעת כמה זמן, הגענו לתל השומר, כשברקע מתקשר אליי זבי קשש, שהוא היה אז יושב ראש הצולה, והוא בעצם גר בשכונה, שכן שלנו, והוא אמר לי, דבי, אני אפגש איתך בתל השומר, ואז אני אומרת לו, תשמע, קרה משהו נורא, הוא אמר לי, אני יודע, אני בדרך אלייך, נהיה ביחד ואל תדאגי. כשהגענו לתל השומר, אז כאילו, אני אומרת לו, זבי, בוא ניכנס, נדבר עם הרופאים, נראה מה קרה, אז הוא אמר לי, אפשר לדבר, אין טעם לדבר עם הרופאים, אמרת לו, למה? אולי הוא בחדר ניתוח, הוא אמר לי, לא, דבי, ישראל נהרג.
וואי.
ואני אומרת לו, לא יכול להיות. כן, הוא אמר לי, ישראל נהרג. אז אני אומרת לו, אז איפה הוא? אמר לי, האמת, הוא אמר לי, קודם כל, ישראל לא כאן. הוא לא אמר לי שישראל נהרג. הוא אמר לי, ישראל לא כאן. אז אמרתי לו, אז איפה הוא? הוא אמר לי, הוא באבו קביר. אמרתי, באבו קביר? מה הוא עושה שם? בוא נלך אליו. הוא אמר לי, אי אפשר ללכת אליו, הוא באבו קביר. כאילו, ישראל נהרג, הוא לא כאן, הוא שמיים נפלו.
וואי, דבי.
אדמה רעדה, שמיים נפלו. נגמר לי האוויר, לא יכולתי לנשום. בינתיים הרבה אנשים ששמעו כבר התחילו להגיע לבית חולים. חלק מהילדים שלי הגיעו פתאום, כי מישהו הביא אותם מהבית, חלק נשארו, חלק לקח לי הרבה זמן אחר כך לשחזר את הערב הזה, מי היה, איפה היה כל דבר, מרוב שהכל כאילו קטעים של
פיסות,
ממש פיסות מידע, פיסות של האירוע ככה. זהו, נשארנו שם כמה זמן, ואז הגיעה משטרה ושוטר דיבר איתי. בסופו של דבר חזרתי הביתה לבד.
בכל יש רגע כשאדם אהוב מאוד ומאוד קרוב הולך, ברגעים האלה שעוד הכל לא מובן, שאתה הכי רוצה לדבר איתו ולשאול מה הרגשת, מה כואב לך משהו, מבינה שהוא איננו, מבינה בשכל, בטח. אבל אדם בעל שלך, כמה שנים הייתם נשואים?
23.
אבא ל10 ילדים שהם גם שלך, לשאול אותו איך זה, איך עוברים מפה לשם, מה מרגישים, כאילו, האדם הכי קרוב אלייך, אני מרגישה שהוא גם היה חבר.
נכון, באמת היה חבר מאוד טוב שלי. מאוד מאוד מאוד.
נכון, אני
לא היה סתם בעל, באמת.
חבר, איש סוד, איש חוויה ביחד. כאילו, לשאול אותו, ישראל, מה, איפה אתה רואה אותי? מה הולך שם? כאילו, מה
קודם כל להגיד לו, ישראל, השתגעת, תחזור, מה אמרת לך? כן, בדיוק. דבר ראשון, מה
אתה משאיר אותי פה?
מה אתה משאיר אותי פה לבד? נו, מה קורה?
לא מתאים לך.
לא, ממש לא מתאים. האמת היא שבדרך לבית חולים כבר, כשזבי קשש אמר לי, אני כבר מגיע לדבר איתך, אז אני כבר מתחילה להבין שקרה משהו כנראה מאוד מאוד נורא, אבל אני כאילו בתוך תוכי לא רוצה להאמין שזה יכול להיות, ואז מתחילה דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא, שאני זוכרת אותו, אבל אני כל הזמן חשבתי שהוא היה בדמיון שלי, והמחותנת שלי, ציטרינום, שהייתה איתי, אז אחר כך שחזרנו את זה, והיא אמרה לי, לא, את ממש דיברת בקול עם הקדוש ברוך הוא, ממש. ואז אני אומרת לשם, אל תיקח לי אותו. אני מבקשת ממך, מה שלא יהיה, בכל מצב תשאיר לי אותו, אני מבטיחה לך שאני אטפל בו הכי טוב שיכול להיות. בבקשה, תשאיר לי אותו.
מה זה, כאילו רגע, תן לי אותו, אפילו פצוע, אפילו פצוע. אבל חי.
ואני אומרת לו, תחשוב על הילד הזה שלי, שלנו, והילד הזה, הם לא יכולים בלי אבא. תחשוב על חמי, שכמה שנים לפני כן איבד בת, אי אפשר לעשות לו את זה עוד הפעם. ואני עוברת ככה, ואני פשוט אומרת, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תשאיר אותו, אל תיקח אותו, אני לא אסתדר בלעדיו, אתה יודע שהוא באמת החבר הכי טוב שלי. ואיזה מין חיים זה בלי אבא, וזה לא מתאים, וזה לא שייך בכלל, והוא כל כך בן אדם שחי, זה לא... ותוך כדי השיחה אנחנו מגיעים לתל השומר, ואז בעצם אני מבינה שכן, הרע מכל קרה.
יו.
וצריך להתחיל להבין קודם כל, אני אפילו לא יכולה להגיד שזה להתחיל לחיות חיים אחרים, וקודם כל להבין שקרה משהו שאין ממנו חזרה, זהו, זה עובדה מוגמרת.
את מגדירה את עצמך כאדם עם כוח?
האמת שאני לא הגדרתי את עצמי כאדם עם כוח, וגם האם אני לא חושבת שאני בן אדם עם כוח, אני כן, אומרת כל בוקר בכוונה רבה, אל תביא אני לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון, בפירוש לא רוצה, כן. אני יודעת שיש שכר לניסיונות, ובכל זאת אני מבקשת, תביא אותי לניסיונות, ואני לא רוצה לבדוק כמה כוח יש לי.
אבל זה לא סוף הסיפור בעצם. זה סוף, זה הערב הזה, אבל...
כן, זה הפתיח, כמו שאומרים.
כן.
כי זה באמת, זה כאילו, זה האירוע המכונן, אבל אחריו יש כמובן עכשיו להתמודד, עכשיו באים הביתה, עכשיו מה אומרים לילדים, מה עושים עם הילדים, מה עושים עם עצמי, איזה מין חיים, כאילו, מי אני בלעדיו בכלל? איזה מין דבר זה, זה... עברתי ימים קשים מאוד 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 מאוד.
מה עזר לך כל הימים האלה הקשים?
מה עזר לי?
להמשיך להיות דבי, להמשיך לתפקד, להיות אימא.
קודם כל, זה לא שכאילו המשכתי לתפקד. היו לי רגעים שהקמתי והיו רגעים שנפלתי, צריך להגיד את האמת. זה לא שכאילו אוספים כוח ויאללה, אנחנו ממשיכים בדרך כלל. לא,
כמו בסיפורים האלה.
זה ממש לא, היו לי המון נפילות, המון... ימים שבכיתי, שמתי את השמיכה מעל הראש, וממש, ממש, ממש הרגשתי שאני לא, לא שאין לי כוח, אני לא רוצה להמשיך בלעדיו.
ממה אבל... הכי פחדת?
אני חושבת שהכי פחדתי זה לגדל את הילדים לבד. וגם הקטע הכלכלי הוא...
משמעותי.
כל האחריות, כל האחריות. אבל אני חושבת, כאילו אולי אפשר לחלק את זה לשתיים, כאילו יש בקטע פתאום התפקיד החדש הזה, שכאילו את צריכה לעשות דברים לבד. וגם לבד שלי האישי, שאני מחפשת עם מישהו להתייעץ ולדבר, ואפשר להתייעץ עם 1,000 אנשים על הילדים שלך, אבל זה לא בעלך.
נכון.
רק הוא יודע בדיוק איך ולמה וכמה, מכיר את הילד בדיוק, הוא יודע, וזה לא עכשיו להתחיל להסביר למישהו. פתאום, כן, הבן אדם הזה שהיה חלק ממני, פשוט זהו, הלך בלי, איך אומרים, בלי להודיע, בלי שום הכנה מראש, בלי... כלום, חתונה, שזה הדבר הכי שמח לדבר הכי עצוב.
איזה?
זה אם אומרים, הפכת מספדי למחול, אז זה בדיוק להפך, הפכת מחולי למספד, ממש.
ממש.
זה גם, בגלל שבשכל קשה לתפוס כזה דבר, אני חושבת שבגלל זה, הזעזוע של הנפש הוא מאוד מאוד גדול, זה כאילו בכלל לא משהו שאתה יכול לדמיין, לחלום, לתאר, זה... הייתי שואלת את עצמי, מי כתב את הסרט הזה? כי תמיד בסרט יש happy end. למה אין פה happy end בסיפור הזה? ויש חתן וקלה שצריך לחגוג איתם, ואיך אפשר בכלל לחגוג כשאני בלב שלי תשעה באב קטן על הלב שלי, קטן על מה שהולך בפנים, אני רק לא יודעת איך, אין לי יום, אין לי לילה, זה בלילה את רוצה שיהיה יום כבר, וביום את רוצה שיהיה לילה, ממש כמו שכתוב בכללות, והעצב הזה שמשתלט, ותינוקת בת שנתיים, וילדה בת 4, ובגיל ההתבגרות כל כך הרבה, ברוך השם, וזוג צעיר שהתחתן שנה לפני כן, שחודש, שמיד אחרי ה-30 נולדה נכדה, ראשונה, והוא לא פה לחגוג איתי את הדבר הזה. איזה מין הרגשה הזאת, ואני בסך הכל רק בת 40, אני סבתא צעירה, את התואר הזה, את הטייטל הזה, סבתא, לא יכול לחגוג איתי, כאילו איזה... כל שמחה היא בעצם כל כך מעולה באיזה... בעצב, קשה.
ענן, אפור ענק.
ובתוך כל הדבר הזה, אני מבינה שאם אני לא מתחילה קצת לאסוף את עצמי, אז הבית הולך לאיבוד. יש פה ילדים שצריך לראות אותם, צריך לגדל אותם, וצריך גם לשמוח. צריך לשמוח מהדברים הקטנים, צריך שיהיה אווירה נעימה בבית, צריך שיהיה... צריך שיהיה איזה משהו שנותן טעם לחיים. אי אפשר... אפילו אני כבר לא יכולתי לסבול את המקום הזה של, של העננות הקודרת הזאת. כאילו, משהו בנפש שרוצה לצאת החוצה, רוצה להגיד שאני חייבת לראות את האור בקצה המנהרה איפשהו.
הרגש שישראל מעביר לך איזשהו מסר, אנחנו לא מדברים פה על קשרים בין עולמות, אבל מעביר מסר של הביחד שלכם שהיה כל כך חזק קודם, ואומר לך, דבי, קומי, מה?
אני יכולה לספר כמה דברים. קודם כל, כששמעתי שהוא באבו כביר, אז אחר כך הלכתי לזהות אותו, מה שנקרא. אז אמרו לי, מה פתאום, אל תלכי, תראי אותו ככה, תראי אותו ככה, זה לא נעים, זה לא...
הוא היה פצוע?
הוא היה שלם בגוף שלו. כאילו, ראיתי את הפנים שלו, לא ראיתי את הגוף שלו, אז לא בדיוק יודעת מה היה מתחת, אבל מה שאני ראיתי, את הפנים שלו שלמות. וכן, כן, הלכתי, והיה חשוב לי, הייתי צריכה לדבר איתו, אי אפשר ככה, צריך, אני קודם כל רציתי לראות בעצמי שאף אחד לא עובד עליי, שבאמת, כן. וכן, כן, דיברתי איתו ממש.
נתנו לך להיות בחדר עם זמן ורוגע?
כן, נתנו לי.
מה אמרת לו?
קודם כל, אמרתי לו שאני מבטיחה לו, שאני אשמור על הילדים שלנו. ואני אעשה את הכל, להמשיך את כל מה שחלמנו שהילדים יהיו, ושאני אהיה שם בשבילם. ואני מצפה ממנו להיות שם בשבילי כמו שהוא היה כל הזמן, כי זה רק המקום שהשתנה, התפקיד לא השתנה. אז פשוט במקום לעשות את זה קרוב, הוא צריך לעשות את זה מלמעלה. כמובן שאמרתי לו שאני מוכלת לו, אם היה בינינו פגיעות ואני... מבקשת שהוא ימחלי, ושיעזור לי, שיהיה לי יותר קל, כי זו משימה לא פשוטה, זו משימת חיים, זה לא משהו שהוא... זהו, זה פשוט משהו חדש, דרך חדשה, שאני לא יודעת בכלל איך אני יוצאת אליה. ומה יהיה איתי בכלל, מה יהיה עם הילדים, אבל ידעתי שכן, אני צריכה לעשות את זה, זהו.
מתי מגיע הנהג?
ואז גם היה לי אחר כך, היה לי כמה חלומות שחלמתי. וגם בחלומות האלה, הוא ממש ראיתי אותו, והוא ממש דיבר איתי, הוא אמר לי, אני יודע שאת תסתדרי, ואני סומך עלייך, אני סומך עלייך, אני סומך עלייך, וזהו, אני מהסומך עלייך, אז אני יודעת שאני בתוך שליחות.
משימת חיים. שכשאתם התחתמתן, לכי תסבירי שהקדוש ברוך הוא ידע שהמסע הזה יהיה עד כאן, מפה את ממשיכה אותו לבד, נכון. כאימא, כסבתא.
כן, מאוד לא פשוט.
עוד מעט בסיפור מגיע אופר,
נכון.
הנהג אליכם.
כבר בשבעה הוא רצה לבוא, אבל לא היה שייך בכלל. אז היינו במקום
שאפשר לקבל אותו.
אפשר לקבל אותו, אנחנו עוד בעצמנו עוד לא יודעים שום דבר, ולא היה שייך. עוד לקח איזה חודשיים וחצי בערך.
אז חכי רגע, בואי נשאיר את המאזינים במתח, נצא להפסקת פרסומות, ונחזור לדבר על אוף.
עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
חזרנו. אומקה דליבה, אנחנו עם דבי וינטר, בעלה ישראל, הרב ישראל וינטר, עליו השלום, נהרג אחרי התאונה, אחרי החתונה של בנם, אליהו, שיבדל את חיים טובים וארוכים, הוא הולך להחזיר את האחים של הקלה, ובדרך תאונה קשה, מחבא אש אוטו, קבעית, ובא נוהג אופר, עושה עבירת תנועה, התנגשות, אבא ישראל נהרג במקום, והיינו כאן בחלק הקודם של אומקה דליבה של עצמנו, אופר הנהג יודע שהוא השם, הוא מגיע אליכם חודשיים, דבי וינטר, את אומרת, מה, דופק לכם בדלת, לא, יוצר קשר לנו, טלפוני?
כן, היה קשר טלפוני עם, הוא יצר קשר כנראה, או שהחברים שלו יצרו קשר עם, עם סבא של ה... סבא של הקלה. כן?
כן.
ו... ואז באמת הוא מגיע איזה ערב אחד, מגיע עם חבר, ואנחנו לא זכור אותי, והסבא גם היה שם. וקודם כל הוא בא, והוא התנצל, והוא סיפר על המצב שלו. האמת היא, לא היה
רגע, מי, מה, מי היה שם בפורום הזה?
הילדים.
כן.
הגדולים, אני חושבת שהקטנים לא היו אפילו.
כי לקבל אותו אליכם, זה גם תהליך שאתם צריכים לעבור.
נכון. באמת זה דבר לא פשוט. כי בפנים יש הרבה רגשות, אפשר להתעלם מהרגשות שיש.
קצת יש נטייה אנושית לעשות סדר בחיים. למה דבר כאלה? על אף שאנחנו נשים מאמינות ואנחנו מבינות שהכל מלמעלה ושלא ננסה. אבל כאילו בזה שקרה כי ככה וככה, או עשית איזושהי עבירה או פרסה, זה איפשהו כאילו עושה...
כן.
ולבוא לקבל אותו, זה כבר גדלות נפש של... בכלל לדבר איתו, לפני שהוא יגיד משהו.
זה באמת היה אירוע לא פשוט. זאת אומרת, היינו צריכים איזשהו ככה, איזשהו שלוות נפש, להגיע לאיזשהו מקום שאפשר להכיל לא רק אותו, אלא את הסיפור שהוא יביא
בו. בדיוק.
זה סיפור.
כי לא ידעתם מה הולך להגיד.
כן, אנחנו ידענו מה היה שם המשטרה, אבל לא באמת ידענו מה היה כל פרק וכל רגע וכל שנייה, ומהרגע של התאונה, איך הוא, הוא יצא מהרכב, איך הוא פגש את ישראל, מה היה, האם הוא אמר משהו, אולי שנייה אחת הוא אמר משהו, אולי שנייה, אולי... כל הסיטואציה, כאילו...
נכון, דבי, זה... כשמישהו נפטר והוא כל כך אהוב, אתה רוצה כל בדל
כל
מידע
בדל, ממש,
של
ממש,
כנף
ממש.
של מעיל, רק, ממש. רק תגיד נשימה שראית נכון, שהוא עשה, נכון?
ממש, ממש.
ואופר נכנס. בן כמה הוא? היה אז.
הוא היה אז בן 32, אני חושבת...
דתי? חילוני?
לא דתי, הוא היה אבא לילד בן שנתיים.
מאיפה הוא בארץ, אופר?
אני חושבת אז בהיריון, פתח תקווה או ראשון, משהו כזה.
אוקיי.
אני חושבת שהייתה לו אז, אני נראה לי שאשתו אז הייתה בהיריון. ואז כאילו...
מה הוא לבש באותו יום שהוא נכנס אליכם?
לא בגד של עבודה, כאילו...
בגדים אזרחי פשוט.
אזרחי.
כן.
באמת שאיכשהו נכנס, ראיתי שהוא במצב לא מאוזן.
הוא ניגש אלייך ראשון?
אני לא ממש זוכרת מה היה. אני בכלל, מכל התקופה הזאת, אני לא ממש זוכרת דברים. זה
מחוק.
זה כאילו איזושהי הדחקה שעושים כדי שיהיה אפשר להתמודד בכלל. בכלל, כל מה שלא באמת היה לי מאוד 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 חשוב, אז כנראה שאיפשהו...
הזזת הצידה כדי לפנות כוח.
כן. מה, מה, מה בדיוק היה שם, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק, בדיוק, בדיוק כל מה שהיה באירוע, אבל כן הוא דיבר על התאונה. מאוד מאוד דיבר על המקום שלו, ועל מה שהוא מרגיש, ועל מה שהוא עובר, ועל הימים המשוגעים, ועל איך שאין לו חיים, וואי, ראינו בן אדם מרוסק. מפחיד לראות בן אדם מרוסק ברמה הזאת. ופתאום זה ככה, איך אומרים? משהו מול הפנים, ככה, איך אומרים? לפנים, כמו שאומרים, הילדים אומרים. קיבלתי את זה לפנים, שמה? שאני חושבת שאנחנו כאילו הכי במצב הקשה בעולם, ופתאום אני רואה בן אדם, שגם הוא במצב קשה, והוא מהצד השני. והוא במצב נפשי קשה, וזה הבית שלו והילדים שלו, ואת רואה שהוא לא מתפקד, ואת רואה שהוא ממש... אי אפשר להגיד...
מה, הוא רעד?
הוא לא רעד, הוא בכה כל הזמן. בכי ש... כמו בכי חסר שליטה, את יודעת?
כן.
ועיניים שהן נפוחות מדמעות, שאת רואה שהוא כל היום רק בוכה. ואז הוא סיפר לי שהוא נמצא הרבה במקום שם, איפה שהייתה את התאונה.
שהוא חוזר עם עצמו לשם, כדי כן. לראות. אגב, אתם חזרת, הייתם...
עברנו בכביש כמה פעמים, זה גם לא היה פשוט.
כביש מסוכן.
היום כבר עשו בו שיפוצים.
כביש 4-4, יש לומר.
כן. והוא סיפר שהוא מדליק הרבה נרות, והוא עושה כל מיני, אני יודעת, כמו מטקסים, מעניינים, ו...
היה ניכר שהוא מרגיש אשם ולא טוב.
זה לא רק שהוא מרגיש אשם, הוא ממש, ממש השתגע מזה, אם אפשר להגיד את המילה הזאת, פשוט השתגע. גם הוא עבר איזשהו טלטול בנפש שלו, כי ההרגשה הזאת היא שאתה גרמת, אתה פשוט הרגת בן אדם.
והרסת את הבית השלם של 10 ילדים עם אישה ועוד.
עכשיו, יאמר לזכותו שכמה שנים לפני כן הוא קיבל צלש על זה שהוא נכנס לבית בוער והציל משם ילדים.
זאת אומרת, העניין של להרוס ולהציל אצלו, אצל אופר, מאוד חזק.
העניין אצלו, שלעבוד לעבוד בתור מכבי זה מאוד מאוד מקום של הצלת חיים, ואיך בן אדם שהוא בעצם כל המוטו של החיים שלו זה הצלת חיים, עושה מעשה שאפילו אם הוא בכלל לא התכוון, אבל שהתוצאה שלו הייתה כזאת, כזאת היא על חזור.
וואי. תגידי, מבחינה משפטית, מתי היה גזר דין בעצם ששולח אותו לשלם על המעשה? ספרי על זה.
ככה, קודם כל קיבל במקום שלילה לכמה שנים. והמשפט לקח לו זמן, לקח זמן למשפט, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, בטח איזה 4 או 5 שנים, נראה לי, 4 שנים אולי.
שבסופו מה נקבע?
שקודם כל, יש כאילו, יש רצח, יש הריגה, יש דרגות, ויש, קיצור, הוא קיבל משהו שזה היה צריך להיות 2 במאסר בפועל. וששמעתי את זה, ואני כבר הייתי איתו בקשר, וידעתי את המצב שלו, אז כאילו ממש חשבתי שהוא, ברור שהוא לא יוכל לעמוד בזה בכלל, וישבתי על אשתו ועל הילד הזה, ועל על התינוקת שנולדה, אני חושבת כבר אז נולדה לו תינוקת, כן, היא אשתה איתה מראה. וזה היה לי נורא, כאילו, מחשבה הזאת שהוא הולך לשבת בבית סוהר, וכאילו המשפחה שלהם גם נהרסה, כאילו.
2 משפחות נהרסו.
גם אם הוא לא ילך לבית סוהר, המשפחה כבר נהרסה, בגלל שהוא לא אבא שמתפקד, הוא לא בעל שמתפקד, אבל עוד לשלוח אותו לבית סוהר, זה כאילו, איך מגדלים 2 ילדים שאבא בבית סוהר, איך. ועוד משהו שככה מאוד היה לי בראש, זה שישראל, אחד מהדברים שהוא עשה, מיני רבות הדברים שהוא עשה, זה שהוא היה מתנדב בבתי סוהר, היה מעביר שיעורים לאסירים, והיה בתחום הזה קצת, כן? ואז חשבתי, כאילו,
מה ישראל היה אומר על המצב?
ישראל היה רואה אחד כזה בבית סוהר, מה הוא היה אומר? הוא היה רק רוצה לשקם אותו, לעזור לו, להציל אותו, לחזק אותו, כי את הנעשה אין להשיב. כאילו, זה לא שעכשיו, אוקיי, בוא תשלם על העונש, וכאילו מישהו מאיתנו ירוויח מזה משהו. מה, מה, מה נרוויח? היה עוד משהו אחד שגם חשבתי בלב שלי, שבעצם כל מה שאלתי את עצמי, איפה אני והוא נפגשים? איפה אנחנו והוא נפגשים? איך אומרים, יש בן אדם, נגזר עליו משהו, הוא שליח, ישראל היה צריך כנראה להיהרג, זהו, זה, אנחנו אנשים מאמינים, אני יודעת שבן אדם, אם נגזר עליו משהו, אז נגזר עליו. עכשיו הוא היה צריך בדרך הזאת להיהרג, והיה צריך מישהו שיעשה את זה, והוא נבחר לדבר הזה, כאילו.
זה מספיק קשה.
זה, לא רק שזה מספיק קשה, זה הוא ואני לא נפגשים, אין לנו שום דבר משותף, כאילו, חוץ מישראל, שזה הבן אדם המשותף, אבל בתפיסה שלי, זה לא שכאילו, אתה השם, אתה עשית את זה, למה עשית את זה? כאילו, אני מבינה שיש פה איזשהו, איך אומרים, מגלגלים זכות על ידי זרקאי וחובה על ידי חייו. אני מרחמת עליו שהוא היה במקום הזה של החייו.
אז מה את עושה?
אני קודם כל מדברת עם הילדים. עוד לפני שהוא, גם לפני הפגישה דיברנו, וגם אחר כך, וכאילו, היה ברור שאנחנו הולכים לעשות מעשה. והמעשה הוא פשוט לבקש לא לשים אותו בבית סוהר.
הוא ידע שאתם, את חושבת שהוא בא, אני שואלת שאלה נסטי כזאת, את חושבת שהוא בא בכוונה כדי,
אני אגיד לך יותר מזה, אפילו הפרקליטות, כאילו מי שטבע אותו, בעצם אני הרי לא טבעתי אותו במשפט, מי שטבע אותו זה מדינת ישראל. אפילו העורך דין, הפרקליט, הוא כל מה אמר לי, את בטוחה שהוא לא הפעיל עלייך לחץ, את בטוחה שזה, לא, הוא לא הפעיל לחץ, ואני לא חושבת שהוא הגיע מהמקום הזה, אני חושבת שהוא הגיע ממקום של, אני רוצה לחפר, אני רוצה, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני פשוט, באמת אומללות אמיתית, ממש אומללות אמיתית. אפילו לפעמים אני חושבת לעצמי, היום ככה, מדי פעם מתגנבת לי מחשבה שאני יודעת שעברו כבר 11 שנים והוא עדיין לא חזר לעצמו. ואז אמרת לעצמי, אולי הוא היה יושב בכלא, את יודעת, היה מרגיש שהוא חיפר משהו על הדבר הזה, אולי דווקא, זה לא נכון, את יודעת, אולי... זאת אומרת, אני מצידי מרגישה שעשיתי את הדבר הנכון, כי בעצם אני באה ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, אני מקבלת את הדין שלך, ואני מבינה שהוא יש לו את התפקיד שלו, ואת השליחות שלו, ואת העבודה שלו, ולי יש את שלי, אנחנו לא נפגשים.
אני רוצה שהמאזינים יבינו, אתם פשוט ביקשתם מהפרקליטות?
אנחנו פשוט הגענו למשפט, זאת אומרת, הגעתי למשפט, כי אני האישה של ישראל, כן? וביקשתי מהשופטת במשפט להמיר לו את העונש, בעונש אחר, להמיר לו את השנתיים מאסר, מה שהיה אז אפשרות זה בעבודות שירות.
וההחלטה בסופו של עניין?
כן, קיבל עבודות שירות.
איפה?
אפילו לא שאלתי.
וואו.
אני לא יודעת. אני יכולה להגיד שכשעשינו את זה, זה היה ממקום מאוד מאוד תמים, כאילו לא חשבנו שזה ביג דיל בכלל. בסדר, כאילו אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו משתדלים לא להתבלבל בדרך.
תת, אני באמת אדם פשוט מבני ברק, אבל אני חושבת על כל הגדלות נפש מצד אחד, בנטייה הטבעית של לנקום, זה אסור עלינו מהתורה, אבל אתם הולכים הלכה ומעשה ומבקשים את... ביטול הנקמה הזאת, על טוב לב, על חסד, על רחמים, על לסלוח לו, ומה זה עושה בלבל מעל המשפחה שלכם, העם שלנו. אתם באמת נדירים, אנחנו לקראת סוף המפגש שלנו, אני יכולה להגיד לך את האמת, אני לא מכירה כאלה אנשים טובי לב, זה הסתכלות של wide angle של 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 זווית כל כך רחבה על החיים שלנו.
תראי, אז לא ראיתי את זה ככה, כי זה היה נראה לי מאוד פשוט. אבל אחר כך מהתגובות של אנשים, אז אמרתי,
את רואה?
אולי יש בזה באמת משהו.
את רואה?
אבל באמת, אנחנו כשעשינו את זה, לא הרגשתי שזה בגדיל, הרגשתי שאולי זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה אפילו, שאנחנו כאילו נבין שיש בורא ומנהיג לבירה הזאת, דברים לא קורים סתם.
את מרגישה שזה גם מסר מישראל, לכו תוותרו לו?
לא יודעת, למרות שישראל היה ותרן גדול מאוד. אני לא יודעת אם זה המסר שלו, לכו תוותרו, אבל באיזשהו מקום זה אולי להמשיך ללכת במקום הזה שלו, שהוא מאוד מאוד ראה כל מיני אנשים שעברו מצבים קשים, שהוא טיפל בהם, שהוא יכל לאסוף אנשים מהרחוב שלו, אליהם אוכל תמיד לראות אותם. באמת, באמת, היה לו מפעל חסד גדול מאחוריו, בגלל שהוא באמת עשה דברים מהלב ומהנשמה, ובלי אף מילה, וגם בלי כסף.
והנה, זה המשיך גם אחרי מותו.
כן, באיזשהו מקום. אולי, אני אומרת אפילו, אולי זה הגיע לישראל, שיהיה כזה מעשה על השם שלו, על
הוא אמר עופר תודה גדולה, הוא הביע הערכה אחרי הוויתור הזה? שהוא לא יישב בכלא על התאונה הזאת? הוא פנה אליכם? אתם בקשר איתו עד היום?
אני בקשר איתו מדי פעם, כן.
זה כבר קשר של חביבות כזאת? של חג שמח, מזל טוב?
אפשר להגיד שנה טובה, קשר בפסח, אולי פעמיים בשנה שלוש, והוא עולה איתנו כל שנה
לקבר. איך הוא נקרא בבית? עופר? הנהג עופר?
הוא לא נוסע לשיחה בכלל. אין לנו שום דבר. כאילו... אני יכולה להגיד שאופר התקשר, אבל ולצערי הרב שום דבר לא השתנה, וצריך באמת להתפלל שהוא יתחזק.
שהוא ישתקם.
זה אני יכולה להגיד, אבל הוא לא נושא, זה לא נושא אצלנו בבית, זה היה. וזהו, אנחנו לא מתעסקים במה שהיה, אנחנו מתעסקים בהווה ובחיים.
לפני כמה ימים, שמעתי על תאונה שאיזושהי בחורה צעירה באמת אשמה, והיה שאלה אם באמת איך לדון את הסיפור, אחד הדברים שהבנתי זה שיום אחרי התאונה היא העלתה תמונות, היא הצטלמה, והמשפחה שנפגעה אמרה דבר נורא כואב, היא אמרה, זה לא נראה שאכפת לה בכלל. אז כאן קשה לוותר, אבל עופר את אומרת, השתנו לו החיים מזה.
השתנו לו החיים, ולאשתו השתנו החיים, ולא... בכלל זה לא, כאילו באמת היה במקום שהוא באמת בעצמו מאוד פגוע.
מכירה את ההורים שלו גם?
לא, לא. אני לא מכירה, ואני עוד פעם, אני אומרת לך, לא התעסקתי בכלל עם החיים שלו, אלא ממש, אם היה לי כל כך הרבה מה לעשות בתוך הבית שלי, לאסוף את כל הילדים, זה פשוט, זה משימת חיים של רגע, של כל רגע ורגע. זה קשה להבין, אבל זה פשוט, ילדים שמתפרקים, כאילו, אתה כל מה מרגיש שאתה צריך להחזיק, כי עוד רגע העסק מתפרק.
עד היום זה ככה.
היום, ברוך השם, הרבה פחות, בגלל שהם כבר גדולים ונשואים, ועברתי איתם תהליכים, וברוך השם, גם כל אחד מהם עבר תהליך, אתה יודע, אתם טיפולים, בעניינים, וזה, לא, הרבה לא ויתרתי, ובאמת, וששיגיעו כל אחד למקום של נישואים מתוך, את יודעת, מתוך...
בגרות.
בריא, בריא, פשוט להיות בריא, לא, להבין את החיים, את המשימות של החיים, להתמודד עם החיים, עד כמה שאפשר להיות עם כוח, ולהבין שאם אתה רוצה יום אחד להיות הורי, אז אתה צריך לקחת אחריות, אי אפשר כל היום לזרוק אחריות, אי אפשר כל היום להתעסק במה עשו לי. בסדר, עשו, היה נגמר, איפה אתה עם הסיפור הזה, מה אתה לוקח, מה אתה עושה, לאן אתה הולך עם זה.
חזה.
איפה אתה רוצה למצוא את עצמך? כי אפשר לבכות כל היום, גם אני יכולה, אני גם בוכה, זה לא שאני לא בוכה, אבל אוקיי, מה עושים עם הבכי הזה? לאן?
לאן הוא מביא? חזרו הבדיחות והצחוקים אל הבית?
חזרו מיד, מה זה? זה בשבעה כבר חזרו הצחוקים.
כי אתם כאלה? כי מה?
גם כי אנחנו כאלה, וגם כי זה מאוד טבעי שיש... ככה זה, מתמודדים עם מוות, אז הומור שחור, כן. אבל היום יש לנו גם הומור בריא ולא שחור, ובאמת מנסים באמת שהחיים יהיו הכי... הכי טבעיים, הכי... ולראות את החצי כוס המלאה, ויש כל כך הרבה על מה להודות. כל כך הרבה, החיים הם מלאים דברים טובים, והקדוש ברוך הוא באמת ברחמיו המרובים ומיטיב. וגם יש, אני אומרת, יש מסרים מהסיפור הזה, כל אחד איפשהו גדל. אני אחר כך הלכתי ללמוד, למדתי כמה דברים, למדתי טיפול, אני היום מטפלת בפסיכודרמה. ואני מרגישה שדווקא המקום הזה של לחוות מצוקה קשה, ולראות גם מצוקה של אחרים, של, למשל של אופר, לוקח אותי למקום אחר, יכולת להתחבר לכאב של אנשים, להבין מצוקה, להבין מה עובר את הנפש.
כן.
במקומות ש... איך אומרים? לקרוא לזה בשם הכי פשוט, טראומה, פשוט. לא לשפוט, לא לדון. ואולי משהו שקשור לימים אלו, שאנחנו מסתובב בעולם הזה נגיף, שאנחנו לא יודעים אפילו איך להתייחס אליו, אבל כן, להבין שכמו שהקדוש ברוך הוא לא התבלבל בתאונה, ולישראל וינטר היה זמן ושעה ומקום ששם הוא היה צריך לעזוב את עולמנו ולעלות לעולם אחר. אז ככה, הקדוש ברוך הוא לא התבלבל גם עכשיו, והנגיף הזה הגיע לכאן, ויש לו מסר, ולקדוש ברוך הוא יש מסר. וצריך להיות קשובים ולהבין מה הולך כאן בעולם הזה.
וואו, דבי וינטר.
זה לא סתם. זה לא סתם וזה לא בטעות. ו... זה גם משהו עולמי, זה גם משהו שלנו כיהודים, איפה זה מחבר אותנו, עם בתי כנסת שנסגרים, דברים, קורים דברים, אי אפשר ללכת, אי אפשר להמשיך ככה סתם בלי שכל אחד, אני לא יודעת כל אחד, אבל אני לפחות, שואלת את עצמי הרבה שאלות, הרבה שאלות, ואני רואה שגם הילדים שואלים שאלות.
היו שאלות לאלוקים?
אני לא יודעת אם היו שאלות לאלוקים, כאילו למה? למה עשית את זה? פה ושם כן. פה ושם כן, אבל אני חושבת שמאוד מאוד הבנה של למה אנחנו לא יודעים. אנחנו באמת לא יודעים, וכנראה שהתשובה נדע רק אחרי 120. אבל יותר אני אומרת לילדים, למה? לא למה, למה? בוא נשאל למה זה קרה, ומה אנחנו צריכים להפיק מפה.
וואו.
ואיך אנחנו יוצאים מהמקום הזה?
אני שואלת אותך שאלה אחרונה, כי את פשוט דבי וינטר. אישה חזקה מאוד. מה?
לא.
מה את
לא אוהבת את ההגדרה הזאת, אישה חזקה. זה כאילו מחייב, שאומר לך שאתה בן אדם חזק, אז אתה חייב להיות חזק. לא.
איך את ראית רוצה שיגדיר אותך?
לא יודעת. הכל בסדר. אישה, יהודיה, גאה להיות יהודיה, גאה להיות אימא בישראל, גאה להיות סבתא.
תדעת ב...
באמונה, ולהתחבר במקומות הנכונים. ואיך ישראל היה אומר שהכי קל, כאילו, מה יותר קשה? למות על קידוש השם או לחיות על קידוש השם. אז למות על קידוש השם זה פעם אחת.
נגמר.
כן, אבל לחיות על קידוש השם, זה המשימה שלנו, כן? לראות את הקדוש ברוך הוא ולגדל את שמו בעולם, להגדיל את שמו בעולם, ובאמת להאמין שהדברים הם ממנו.
את יודעת מה חזק בעיניי?
לא.
ולמה אמרתי את זה? כי חוזקה בעיניי זה לראות את כל הצבעים של הרגשות בחיים, ולדעת שאפשר גם להכיל את הכאב הגדול, וגם את השמחה, וגם את העצב ואת הגעגוע, וגם את החיים של אחרי, זאת חוזקה. לדעת לחיות את המניפה השלמה הזאת שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לטעום אותה, זאת חוזקה. וככל שאני מדברת איתך והדקות עוברות ואופה אנחנו צריכות לסיים, אני מרגישה חוזק הענק הזה, זה לדעת לטעום גם מהחולשה וגם מהכוח ולהיות אדם שהולך קדימה. מסר לנהגים.
מסר לנהגים. גם בשעה 1:30 בלילה, שנראה לכם שהכביש פנוי, ולא נורא אם נעשה איזה עבירת תנועה קטנה, אז לא, אסור.
וואי.
גם אז לא. אפילו שהכביש ריק והכל פנוי, וזה נראה שהכל בסדר ולא יקרה כלום. גם אז, ברגע אחד שעושים איזושהי טעות, אפשר להתחרט עליה כל החיים, ודברים שאין עליהם, אין דרך חזור מהם. והשם ישמור אותנו, שומר פתא עם השם, שישמור את כולנו באמת.
אמן. תודה רבה.
ורואים, אמרנו בראש השנה שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו רק דברים שמחים וטובים, והכל באהבה, שנהיה ביחד, עם ישראל, זה הכי חשוב.
אמן. דבי וינטר, תודה שבאת לאולפן
תודה
שלנו.
תודה שאתם אותי.
שיהיו הדברים לעילוי נשמתו של אמן, ישראל, אמן. שנעשה לו נחת.
אמן, ולהצלחה של כולנו.
אמן, לאלה שנשארו כאן להמשיך את המסע.
לגמרי.
תודה, דבי.
תודה רבה.
נתראות. תודה.